ערב טוב, אני רוצה לעסוק בשיעור שנותר לנו לפני שמחת תורה, שמחת הסוכות. במצוות עשה אחת ששייכת לסוכות, אנחנו נדבר עוד מעט על השייכות המהותית שלה לעניין הסוכות, אבל היא שייכת גם באופן עקיף גם לשמחת תורה. פעם למדנו את המצווה הזאת מכיוונים מסוימים, אני רוצה הפעם להיכנס לזה בעיון נוסף. אני מתכוון למצוות העשה של הקהל. על הקשר לסוכות נדבר מיד, זה הפסוקים המפורשים. תודה רבה רבה רבה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סליחה. על הקשר המפורש לסוכות נדבר עוד מעט, אבל במקור חמש, בדברי האברבנל שלפנינו, מופיע מקור מעניין מאוד לשמחת תורה. הרי כזכור לנו אין שמחת תורה בתורה, יש שמיני עצרת. כל זה שבשמיני עצרת קוראים בתורה בארץ ישראל בשמיני עצרת, בחוץ לארץ ביום טוב שני, ששמיני עצרת חוגגים את שמחת תורה. אנחנו מחברים ומקרבים את תפוצות ישראל בהקפות שניות, זה מקור העניין של ההקפות השניות. מקור העניין של שמחת תורה דנים בו רבים מאוד, אבל מקור מעניין מאוד הוא דברי האברבנל במקור חמש. וכבר ראיתי כתוב שבכל שנה ושנה, מצוות הקהל הייתה אחת לשבע שנים, עוד מעט נדבר על זה, אחת לשבע שנים במוצאי השמיטה. וכבר ראיתי כתוב, כותב האברבנל על הדברים, שבכל שנה ושנה היה הכהן גדול או הנביא או השופט וגדול הדור, קורא בחג הסוכות חלק מן התורה. ושהיה משלים ספר בראשית ואלה שמות ויקרא ובמדבר סיני בשש שנים, ובשנה השביעית שנת השמיטה בחג, היה קורא המלך ספר אלה הדברים שבכל שנה ושנה ברגל. בחג קריאת התורה, בסדר ובשנה היא השביעית, היה המלך מסיים התורה באופן ההוא. כלומר, קודם כל הוא אומר, מעבר למצוות הקהל, עוד רגע נדבר עליה, אבל מצוות הקהל היא מצווה שאנחנו עושים אותה במוצאי השמיטה, ואז עומד המלך וקורא ממשנה התורה, מספר דברים לפני העם. האברבנל אומר, ראיתי כתוב שלמצווה הזו היה כאילו הכנה. כל שנה היה לאו דווקא המלך, כהן גדול, השופט, קורא חלק. בראשית, שמות, היה קורא חלק, ובשנה השביעית היה הקהל. כלומר, זה לא שהיה רק פעם אחת בשבע שנים הקהל, אלא היה ככה מיניאטורות של קריאות תורה ציבוריות מיוחדות, ובשנה השביעית מעמד הקהל. עכשיו, מה שאותי מעניין זה הסוף. ושמכאן נשאר המנהג בימינו, מעניין מאוד, מכאן נשאר המנהג בימינו, שביום השמיני חג העצרת האחרון, נקראים יום שמחת תורה, שבו ביום אנו משלימים את התורה. עומד הגדול שבקהל, ומסיים אותה. חתן תורה. עומד הגדול שבקהל ומסיים אותה, והוא בעצמו קורא מבלי תורגמן פרשת וזאת הברכה. אצל האברבנל היו קוראים, כמו שהיום רק אצל התימנים עוד מכירים את זה טוב, קריאה עם תורגמן, קריאה ותרגום, קריאה ותרגום. אז שהיו קוראים קריאה ותרגום, היה בזאת הברכה בשמחת תורה הקורא קורא בלא תרגום. אגב, כנראה כולם מכירים את וזאת הברכה ולא היה צריך לתרגם. קורא בלא תרגום, לדמיון מעשה המלך כמו שהיה עושה המלך של סיפור מעמד הכל. זה מעניין מאוד. העדות ההיסטורית או ההבנתית הזאת, כאילו יש בשמחת תורה בעצם זכר למעמד הכל. ויש לרעיון שמחת התורה יסוד מלכותי. המלך הוא העומד והקורא את מעמד הכל, מיד נחזור לזה, אבל זה מעניין מאוד, בפרשת וזאת הברכה, פותחים באמת בתורה ומלכות ביחד. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ויהי וישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. מעניין מאוד, זאת ההכרזה של קריאת הדומה למלך, חותם התורה, הקורא את התורה, ומזה שמחת תורה, כולם נמצאים יחד שבטי ישראל, ויש כאן איזשהו מעמד מלכותי. ההערה של אברבנאל היא מעניינת מאוד מבחינת ההבנה של עצם מושג השמחת תורה. אנחנו נגיע לזה. אני פתחתי בדברי אברבנאל על החידוש של שמחת תורה, אבל אני רוצה ברשותכם לשוב למעמד הכל. אברבנאל קצת הוציא את זה מאיזושהי מצווה של אחת לשבע שנים, שאנחנו לא מכירים, ולוואי נזכה ונראה אותה במהרה בימינו באמת. מצוות הכל, אנחנו מצפים לראות אותה במהרה בימינו. מצוות הכל על פי ההלכה, הקריטריון לקיומה הוא שרוב ישראל נמצאים בארצם. רוב יושביה עליה. זהו הקריטריון. וגם מסיבות טובות, גם מסיבות לא טובות, של התבוללות גדולה, אנחנו קרובים, כפי שנדמה לי לא היינו קרובים הרבה הרבה אלפי שנים, לרוב יושביה עליה, של עם ישראל, שרוב, אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו מאוד מאוד לא רחוקים מרוב יושביה עליה. כך שבעזרת השם, לימוד הכל שאנחנו לומדים עכשיו, יזכה ורק מסיבות טובות יהיה נפקמינה מהר 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 לקיומה של מצוות הכל. היא בעצם המצווה האחת לפני האחרונה, אבל היא, המצווה האחרונה היא כתיבת ספר תורה. אבל היא המצווה האחת לפני האחרונה שבה קורא משה לקריאת כל התורה לעיני כל ישראל, מצווה שיש לה אופי מאוד מסכם, אבל נראה אותה רגע ביחד. נעסוק שנייה בסוגיה שלה. ויקרא משה ליהושע מקור מספר אחד, ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. כאן עוד לא מתחילה מצוות הכל, אבל אני בכוונה מתחיל פה, כי אני יודעתי, אם מתחילים את זה לא פה, לא מבינים את מצוות הכל עצמה, נגיע מיד. ואדוני הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תיחת. שני הפסוקים האלה, אל מי הם מדברים? לא אל העם. אל מי הם מדברים? אל יהושע בן נון עצמו, המחליף של משה. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל. ויצב משה אותם לאמור. עכשיו, את מי זה אותם? אותם זה הכהנים ואת הזקנים, אותם זה את כל העם. בפשטות הכוונה היא לאלה שהיו בפסוק האחרון, לזקני ישראל, הם האחרונים שלהם דובר. ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. נראה פסוק מאוד פרוזאי, שסך הכל אומר ציון זמן, עוד רגע נראה כמה זה מסובך שבמסובך. אני חוזר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. בבוא כל ישראל להיראות את פני אדוני אלוהיך. במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מי צריך לקרוא? תקרא, מי? אומרים יהושע לכאורה בצדק, כי יהושע הוא הגורם שמופיע פה. אבל כל 7 שנים, הרי יהושע בשלב מסוים לא יהיה. זאת אומרת, מי שיחליף אותך, מי שיענה לקריטריון של זה שמחליף אותי עכשיו, שיחליף אותך בהמשך. אגב, היהי וישורון מלך, מה שאומר שם משה רבינו עצמו, שהיה לו מעמד של מלך, והוא מעביר עכשיו את המלכות, למרות שעוד אין מלך, עוד אין דוד, הוא מעביר את המלכות, שהיא עדיין מלכות של תורה, זה עדיין לא עם שנכנס לארצו, הוא מעביר את המלכות הזאת ליהושע, ואתה ושכמותך מחויב לקרוא. שימו לב אגב לעוד דבר מעניין הלכתי, חובת הקריאה חלה על המחליף את יהושע או על יהושע, נקרא לזה המלך, אבל הציווי נאמר למי? לזקני ישראל. כלומר, הוא זה שצריך לקרוא, הוא גם זה שצריך למלא את המילה הבאה, שהיא המילה המרכזית שלנו בציווי, פסוק י' ב', הקהל את העם. כלומר, האחריות המיניסטריאלית על ההתקהלות הזאת חלה על מי? על המלך. המבצעים את המצווה הם מי? זקני ישראל המצווים לקיים את המצווה הזאת. אבל המלך הוא הדובר, המלך הוא זה שאחראי לקיומה של המצווה. זו מצווה שמוטלת על המלך. הקהל את העם האנשים והנשים ואתה, וגיירך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. אמרתי, פעם עיינו בפרשה הזאת וכתבנו בה, אבל אני בעיון נוסף חושב שיש פה כל כך הרבה דברים מחודשים. בוא נראה רגע, הקהל את העם, עוד מעט תחזור לפסוקים הקודמים, את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך. מי זה גרך אשר בשעריך? גר צדק? גרך אשר בשעריך זה לא גר צדק. גרך אשר בשעריך זה גר תושב. גרך אשר בשעריך זה לגר אשר בשעריך תתננו באכלה. כלומר, גרים תושבים גם הם צריכים לבוא למצווה. מעניין, קוראים את התורה, קוראים את ספר דברים, קוראים שם מצוות ששייכות לעם, הגר התושב מחויב ב7 מצוות בני נוח. אבל כולם צריכים להיות במעמד. זה, אגב, זה מעמד ששייך למי? למשרד הדתות או למשרד ראש הממשלה? היום זה כבר אחד, אבל לא משנה. אבל למי זה שייך? זה מלך וגם גר תושב שייך? וכולם שייכים? מה הוא עושה המלך? הוא קורא את התורה. אגב, שימו לב, אני הייתי מצפה שיהיה כתוב, הקהל את העם, א', ותקרא את התורה באוזניהם. ממש משונה איך שהסדר פה. מה כתוב בפסוק י' א'? בפסוק י' א', ובוא כל ישראל להיראות, מה תעשה? תקרא את התורה. ב', הקהל את העם. לא הבנתי. כלומר, תגמור לקרוא ואז תקהיל? ומה אתה עושה איתם? תגיד להם שעכשיו שרים? הרי אתה צריך להקהיל אותם ולקרוא. לא, כך היה צריך להיות כתוב. הקהל את העם וקרא באוזניהם את התורה הזאת. בסדר, הפוך. אבל נמשיך. ואנשים ואתה וגירך אשר בשעריך, למען ישמעו. זה אגב הדבר היחיד שאני לא מבין בפרשה בכלל. אתם משערים לעצמכם את האירוע? כל עם ישראל, האנשים והנשים והטף. אגב, ממש לא רלוונטי הדיון אם הטף זה שהגיע לחינוך או לא. מה זה משנה? אין בייביסיטרים. כולם צריכים להיות שם. בייביסיטר שנתפס במילוי תפקידו חוטף, כי כולם שם. אלא מה, תגידו, התאילנדים, גרך אשר משעריך, גם הם שם. כלומר, אין אף אחד בבית. לכן אני בכלל לא מבין מה רלוונטי הדיון, מאיזה גיל, כולם שם. אני מבין את כל המצווה, רק שלא יגידו לי שאפשר לשמוע. למה אני ישמעו, זה אני לא יודע איך. אי אפשר יהיה לשמוע כלום. שום, אפילו לשמוע שלא שומעים אי אפשר יהיה. כלום. זה המתכון הכי בטוח לחוסר מתודיקה. אין שם שום אפשרות לשמוע. כולם יחד. עוד שנייה. אלא אם כן אנחנו לא מבינים מה זה לשמוע. נדבר על זה עוד מעט. למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. איזה מין דבר זה, מהאירוע איזנט אחד, מזה ישמרו לעשות. מה כתוב פה? ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו להיראה את השם אלוהיכם, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. שומעים? זאת אומרת, המעמד הזה ישפיע על כולכם, ובעיקר הפסוק האחרון, הבנים שלא ידעו, ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוהיכם. אתם ובניכם, אגב, מאוד מעניינים את משה רבינו בסוף ימיו, לא מופיע פה בצילום, אבל אני רוצה לקרוא לכם ברשותכם לשנייה את שני הפסוקים שבהם מסיים משה את דבריו עם עם ישראל אחרי שירת האזינו. בסוף פרשת האזינו. ולכאורה אלה שני הפסוקים האחרונים שהם דבריו של משה לעם. כי אחר כך באות הברכות לכל שבט ושבט. וזאת הברכה. שני הפסוקים האחרונים. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. ויומר עליהם. אני חוזר על פה על הפסוקים. פרק למד ב' פסוק ממב' ויומר עליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. שמים לב כמה דברים דומים? שימו לבבכם, נדבר עוד מעט על שתי המילים האלה, שימו לבבכם, מה? לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות, ובניכם אשר לא ידעו ושמרו לעשות, את כל דברי התורה הזאת. והפסוק החותם, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אותם מילים בדיוק של פרשת הקל. נכון? איך זה מסתיים פה? כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. כנראה שיש כאן איזשהו סיפור, איזושהי מגמה שמשה רבינו רוצה להרוויח מפרשת הקל. אני רוצה להעביר לכם איזשהו משהו ללב. שימו לבבכם. להפנים בתוככם משהו, הדבר הזה יופנם בכם ויעבור לבניכם אחריכם, וכך אתם תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. מה הסגולות המיוחדות של המצווה הזאת? ולפני שנענה על זה, ובקיצור, יורשה לי לחזור רק רגע במקור אחד למה שמחבר את מצוות הכל לחג הסוכות. מה שמעניין אותנו במצוות הכל עכשיו זה מפני שאנחנו ערב סוכות. נחזור לפסוק י' במקור אחד. ויצב משה אותם לאמור. רואים פסוק י' ויצב משה אותם לאמור. מקץ שבע שנים. ננתח רגע יחד את הפסוק. נראה פסוק פשוט, הוא הפסוק הכי מסובך שאני מכיר. ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים. כולנו יודעים שיש שבע שנים ובשנה השביעית שמיטה. נכון? שש שנים ושנה שביעית שמיטה. אם היה כתוב רק מקץ שבע שנים, מתי זה? מוצאי שנת שמיטה. נכון? הלאה. מקץ שבע שנים, תראו מה כתוב פה. במועד שנת השמיטה, לא הבנתי, אם היה כתוב רק במועד שנת השמיטה, מתי זה? בשמיטה. מקץ שבע שנים זה אחרי השמיטה. במועד שנת השמיטה, זאת אומרת, בשמיטה הבאה. מה כתוב פה? במועד שנת השמיטה, אז לא הבנתי את השנה ואת התאריך. אבל רגע. בחג הסוכות. בסדר? אגב, אם היה כתוב רק מקץ שבע שנים, באיזה יום הייתי אומר שמדובר? ראש השנה. נכון? גם אם היה כתוב במועד שנת השמיטה, אז הייתי אומר ראש השנה של שנת השמיטה. עכשיו באים ואומרים בחג הסוכות, אז בשביל מה באה מקץ שבע שנים ובמועד שנת השמיטה? כל כך פשוט בחג הסוכות של השנה השמינית. מה הסיבוך פה? הרי זה לא מקץ שבע שנים, זה שבועיים אחר כך. אגב, מתי בחג הסוכות? כתוב פה איזה תאריך? לא כתוב, נכון? אז מתי בחג הסוכות לדעתכם, אם לא כתוב? כנראה בחג עצמו, נכון? בחג הסוכות. יש כאן בעיה עם חילול שבת או משהו? אני לא יודע. חכה לטעם, מה הבעיה? אולי? אולי בחג הסוכות עצמו, עוד מעט נראה. בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. במקום אשר יבחר הבנתי, זה בא להגיד שזה חייב להיות בבית המקדש. בבוא כל ישראל להיראות, איך זה קשור הנה? אז מה תאריך? אז רש"י אומר כך, מקור 2, מקץ שבע שנים, בשנה ראשונה של שמיטה, בשמיני. ולמה קורא אותה שנת השמיטה? נכון? זה לא מובן. אז למה הוא קורא את זה מועד? אז תחליט. ולמה קורא אותה שנת השמיטה? שעדיין שביעית נוהגת בה. בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. הבנו? זאת אומרת, יש דינים שממשיכים במוצאי שביעית. נו, אז איפה עוד קוראים בתורה לשנה השמינית שמיטה מפני שזה עדיין חד? מה כתוב? בשביל מה זה מופיע כך? הייתי אומר ראש השנה, לא יודע אם ראש השנה של שמיטה או ראש השנה של שמינית, אמרו לי של שמינית, זה נקרא מועד שנת השמיטה כי זה עדיין חל פה שמיטה, אנחנו צריכים להבין, לנסות להבין יותר, אבל לא בראש השנה, אלא בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות. אגב, מתי בחג הסוכות שאלנו? אז בואו נראה. הרמב״ם, מקור 3, א', מצוות עשה להקיל כל ישראל, אנשים ונשים וטף, בכל מוצאי שמיטה, בעלותם לרגל, ולקרות באוזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות, ומחזקות ידיהם בדת האמת. שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וכו' וכו' וכו'. בסדר? אני מדלג להלכה ג' אי מתי היו קוראים במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות. מתי? במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות. זה כתוב בפסוק? מתי היה כתוב בפסוק? בחג הסוכות. אז מאיפה הגעת למוצאי יום טוב? במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות, שהוא תחילת ימי חולו של מועד של שנה שמינית. אוי, זה מה שכתוב בפסוק? מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות בבוא כל ישראל, הפשטו באלף דכל המועד סוכות בשנה השמינית. מה שנקרא הכי מסובך שאפשר לכתוב. והמלך הוא שיקרא באוזניהם. איך הגיעו למוצאי יום טוב ראשון? אנחנו נדלג על הכל. מקור, הלכה וב ברמב״ם, אני ממשיך, אני מדלג על כל מה שיש באמצע, הלכה וב. וגירים שאינם מכירים, מי שלא יודעים עברית, או אולי נתחיל בהלכה ה', בהלכה ה', הקריאה והברכות בלשון הקודש. הקריאה והברכות. בהלכה הקודמת אמר הרמב״ם שהמלך מברך שמונה ברכות מסביב לקריאת התורה. הקריאה והברכות, הכל בלשון הקודש. אסור בלשון אחרת. שנאמר, תקרא את התורה הזאת בלשונה. תקרא את התורה הזאת באוזניהם, התורה הזאת בלשונה. אף על פי שיש שם לא הזאת. כלומר, אף על פי שנמצאים שם, ובטוח שנמצאים, הרי נמצאים שם הגרים, נמצאים שם כל היהודים. אין אחד בבית. תחשבו לירושלים שלום, אין לך, כולם חייבים בלשון הקודש להבין. אגב, אני מבין למה הקריאה צריכה להיות בלשון הקודש, כי כתוב, תקרא את התורה הזאת, למה הברכות? הברכות זה מחכמים, מדרבנן, זה יכול להיות גם בלשון אחרת. לא יודע. וגרים שאינם מכירים, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע באימה ויראה, וגילה, שמעתם? אימה ויראה וגילה, ברעדה. אוהו, זה דווקא היה נשמע יותר הפנינג, לא? אנשים ונשים וטף. אז מדובר פה על מעמד של אימה ויראה וגילו ברעדה. כיום שניתנה בו בסיני. אני רוצה לטעון ששמחת תורה שהברבנל דיבר עליו זה זכר למעמד הר סיני. כיום שניתנה בו בסיני, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה. זה אגב תמיד מעניין אותי בפרשת הקל. מה הם בדיוק אמורים לעשות שם? ואם יש שם גדולי ישראל, נכון? כי כולם חייבים להיות שם. עומדים שם גדולי הדור, ליד תינוקות בני שלוש, שמשחקים בלגו, וצריכים ביחד לשמוע את מרן המלך, שאגב יכול להיות אגריפס, שהיו גדולים יותר ממנו בהיסטוריה. מה הם עושים בדיוק? אגב, אין במעמד הקל, אתם תראו מיד בהמשך, אין במעמד הקל מזרח. כולם עומדים ביחד. אין שישי, אין שלישי, אין כיבודים. מעמד מאוד מסובך, ממש לא משתלם. אין פתיחת הארון. המלך קורא. ומה עושים גדולי ישראל שיודעים כל התורה כולה? חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתירה. לכוון למה? הלאה. ומי שאינו יכול לשמוע, או, סוף סוף הרמב"ם מודה שגם הוא חושב שקשה יהיה לשמוע שם קצת, מכוון ליבו לקריאה זו. שמעתם? מכוונים לקריאה. הוא לא שומע מה קוראים בכלל. הוא מכוון. שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת. ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה. שמעתם? מעמד הר סיני ממש. יראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה. בפירוש הגורם העומד על הבימה וקורא את התורה הוא לא גדול התורה. הוא המלך. לפעמים זה היה דוד המלך וחזקיהו. יראה עצמו כאילו, הרמב"ם מסביר, מה פירוש יכוון לקריאה? הוא לא שומע כלום. הוא לא יודע אם נמצאים עכשיו בפרשת שופטים או בקיטור, הוא לא שומע. אז מה הוא צריך לעשות? יכוון כאילו עשה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. שמעתם הגדרה למלך? המלך שליח להשמיע דברי האל. הגדרת מילון ברמב״ם למלך. קינג. מה זה מלך? מלך ישראל. שליח. קודם כל מלך זה שליח. רק מכוח שהוא שליח הוא יכול להיות משלח. איפה יש כוח למלך לשלוח אותי למלחמה? כי הוא שליח. אם הוא לא שליח לשמוע דברי האל, אין לו שום כוח לעשות תתקום. כי אז הוא הופך משליח לכלום, לשום דבר. שליח הוא לשמוע, או סליחה, להשמיע דברי האל. והערה אחרונה אחרונה, לפני שנראה הכל יחד. הערה האחרונה היא הסיום, הרמב״ם, אתם רואים, לא הלכה זין, היא לא חשובה לנו עכשיו. המקור של זה הוא ברמב״ם בהלכות חגיגה. הלכות חגיגה עוסקים בקורבן חגיגה שמביאים בחג. בינינו. מה העיקר של פרשת הקל? מעמד הר סיני? מעמד המלך? נכון? קבלת תורה? זה נראה כאילו העניין של סוכות הוא צדדי. שימו לב, הגאונות ברמב״ם היא גם במיקום של כל דבר. הרמב״ם ממקם את הלכות מעמד הקהל בענייני חג. כשאתה מחפש הקהל ברמב״ם באינדקס, תחפש את זה תחת חג. תחת סוכות. תחת חגיגה. למרות שהתוכן לכאורה מתאים לכל יום אחר. מה זה שייך דווקא לכאן? זוכרים כמה היה מסובך באיזה יום בסוכות זה? במועד שנת השמיטה, מקץ 7 שנים, בחג הסוכות. אגב, זה עד כדי כך מעניין, וזאת ההערה האחרונה לפני שנתחיל, לפני שנגמור, לראות את הכל יחד. מאוד מעניין, למה באמת דחו את זה לחול המועד? יש מחלוקת ראשונים. לרמב״ם ישנה דעה שמי שיראה בהלכה זין הוא רומז לה, שזה בגלל תקיעות וחצוצרות, לא ניכנס לזה. מעמד הקהל, כדי לקרוא בהקהל, היה צריך המלך לעמוד על בימה של עץ. בימת העץ הייתה מונחת בעזרה, בעזרת אנשים, והמלך עומד על בימת העץ, ומעל בימת העץ הזאת הוא קורא את כל התורה. עכשיו, בימת העץ מונחת בעזרה, ובעזרה מתפללים בחג. אז אומר רש"י כך, אם יתקינו את בימת העץ בערב החג, יהיה צפוף. כך רש"י במסכת סוכה. יהיה צפוף, שמעתם? צפוף בעזרה. אז שיעשו אנטנה הידראולית. לא. ואם יהיה צפוף, זה יפריע לתפילה. אבל על בימה של עץ חייבים להיות, מי אמר לך? לא יודע. וכיוון שחייבים להיות על בימה של עץ, וזה צריך להיות בעזרה, כי כתוב במקום אשר יבחר, אז דוחים את זה למוצאי חג הסוכות, לתחילת חול המועד. לא הבנתי. אם לתורה כל כך חשוב חג הסוכות, אז אפשר אולי לוותר על רעיון הבימה של העץ. ושיעמוד בחלון, או איזשהו אלתור ישראלי אחר, הרי זה בארץ, ודאי אפשר יהיה לאלתר משהו. זה פה, זה לא באיזה מקום אחר. שם באמת, אם לא מכינים, אי אפשר, אבל פה אפשר לאלתר. אז בימה של עץ, צריך זה נראה כל כך, עומדים עם המסמרים והפטישים במוצאי, כל עם ישראל מגיע שגורמים לדפוק פטיש מסמר, מארגנים את הבמה ואז המלך עומד, לכן דוחים את זה לחג הסוכות. אז למה התורה אמרה במועד שנת השמיטה והבנתי ראש השנה? ולמה היא אמרה בחג הסוכות? מה בכלל הולך פה? מעמד הר סיני. כך קורא הרמב״ם למצוות הקן. במצווה הזאת צריך לכוון. לכוון כאילו אתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה. אגב, גם במעמד הר סיני לא שמענו את כל התורה מפי הגבורה. את מה שקורא המלך לא שמענו מפי הגבורה. מפי הגבורה שמענו את אנוכי ולא יהיה. אני רוצה לטעון שמעמד הקל אמור להיות יותר ממעמד הר סיני. ובמעמד הקל צריכים להיות כולם, כאיש אחד בלב אחד. ובמעמד הזה נמצאים גם גיירים תושבים. במילה אחת, יסודו של המעמד הזה הוא הלב. אבל כדי להגיע אל הלב, הלב, שימו לבבכם לכל הדברים. אמרתי בשבוע שעבר על המושג שימו לבבכם לכל הדברים. שתי המילים שממש חותם בהם משה רבינו את הדרישות שלו מאיתנו בחיים. לפני שהוא עומד למות ולברך אותנו בבזאת הברכה, הוא אומר לנו, שימו לבבכם. שמתם לב פעם, אני חושב עכשיו להגיד שמתם לב, שמתם לב פעם למילים האלה? שימו לבבכם. מילים מופלאות. שימו לבבכם בלעז מתורגם למילים אחרות לגמרי. איך מתרגמים שימו לבבכם? Put your heart. Pay attention. באנגלית הכל הולך עם pay. איכשהו. Pay. איך שימו הולך עם pay, חווי שנישט, ולבבכם זה ודאי לא attention. גם תרגומים אחרים שניסו להסביר לי, יש שם משהו גם עם פספי או זה, אבל שימו לבבכם במחילה, פירושו בעברית, קח את הלב, ושים אותו. אין משמעות אחרת למילים. כשילד מבקש שישימו אליו לב, הוא מבקש לא מידע ולא שכל, אלא את כל הלב. אתם יודעים מה אומר משה רבינו בפסוק האחרון כשהוא מסיים את התורה? נתתי לכם תורה שלמה. מצווה שלא תשימו בה את הלב, לא עשיתם כלום. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. אשר תצבום את ביניכם. אתם יודעים למה לפעמים קשה להעביר לילדים? כי זה לא הלב כולו. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. הזכרתי כבר יותר מפעם, אני חושב, דבריו האדירים של הנציב מוולוז'ין, להעמק דבר, כשהתורה מזהירה כל כך הרבה פעמים, ופן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. איזה דברים? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, מעמד הר סיני. שואל הנציב בעמק דבר, למה כל כך התורה מדגישה את הפחד שמא תשכח את התורה? הרי כל הזמן אתה חייב ללמוד אותה. לא ימוס ספר התורה הזה. אין עוד מצווה שכל כך הרבה צריך לחזור עליה. למה כל כך הפחד שתשכח? רק לנציב מותר להגיד את מה שכתוב שם. אומר הנציב, מדהים. לפעמים, מילה מילה, לפעמים מחמת, דווקא מחמת עסק פלפולה של תורה, יכול חס וחלילה שישתקח מעמד הר סיני מליבו. שמעתם? למה אני כל כך מזכיר לך להזכור את זה בלב? כי אתה עוסק בזה בשכל. הנציב יודע להגיד את זה. ראש הישיבה של ראש הישיבות, של כל הישיבות, הנציב, הוא זה שראוי לומר את זה. לפעמים דווקא מחמת עסק פלפולה של תורה, יכול לשכח את כל החוויה הליבית של מעמד הר סיני. ואני אומר, משה רבינו מתחנן בפניכם בפסוקים האחרונים של התורה, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. ואמרנו, ריק זה לא ההפך ממלא. ריק זה לא במובן של אמפטי. ריק זה שיכול להיות שיש לך המון, ואתה חש שאין לך כלום. כי זה לא החיים שלך. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה. מועד שנת השמיטה, חג הסוכות. מה קרה שם בחג הסוכות של השנה השמינית? ראשית, תופעה פשוטה שצריך לתת עליה את הדעת. שנת השמיטה היא שנה לא פשוטה ליהודי. אנחנו לא מבינים מה זה שמיטה באמת. יש לנו בסך הכל, לצערנו, שמיטה דרבנן. ועוד לא דאורייתא. מאותה סיבה. עדיין לא רוב יושבי עליה. ואז יש לנו יותר מחירה, או אוצר בידין, או דיונים, או ויכוחים, או לא משנה מה, או כל מיני. עם המעט שאנחנו צריכים, אנחנו גם מסתבכים. זה לא השמיטה באמת. כשרוצים להפגיש באמת היום ילד בארץ עם שמיטה, לוקחים אותו לטיול בסופר. אומרים לו בסופר פירות של שמיטה וזה של... אבל פעם אמרנו כבר כמה פעמים בהיסטוריה, עוד לפני שפירות גדלו בסופר, גדלו ממש באדמה. הייתה תקופה כזאת. ואז ידעו מה זו שמיטה. שמיטה היא לשבת מהחלון שלי בבית ולראות את השדה שגידלתי הכי יפה בכפר, ולראות איך יום יום מגיעים החבר'ה וכותפים לי את כל התפוזים. יום ראשון נחמד, יום שני פחות, יום שלישי מעצבן, שבועיים, שלושה, חודש, עד סוף אלול. אם עוד נשאר משהו, בערב ראש השנה מחסלים לי את הכל כדי שיהיה להם אוכל. מגיעים לשם כולם, מגיעים לשם אלה שאני לא אוהב, אלה שאני כן אוהב כולם. זה לא דיבורים על עם ישראל והצרות על כלל ישראל הסגולי והפנים פנימי. זה להסתכל מהחלון ולהתחבר אל כלל ישראל דרך הגויבות שלי. אין כלום. אני מהחלון רואה איך החבר'ה מטפסים על העצים ולוקחים הכל. אני אגב צריך גם להשאיר את השער פתוח, כדי שלא יהיה קשה. אני כבר לא מדבר על שמיטת כספים. זה אני לא מדבר. כי מה שעוד נשאר לי זה החשבון בנק, גם זה בקושי. בדרך כלל, בשנה השמינית, כמו כל שנה, יש ראש השנה ויום כיפור וחג סוכות. בדרך כלל, חג הסוכות כל שנה הוא חג האסיף, נכון? גם בשנה השמינית. אבל לא נעים כל כך לקרוא לחג הסוכות בשנה השמינית חג האסיף, כי תאספת מצוות והרבה מידות וסבלנות, גם קצת עוגמת נפש, אל תפרו לי שלא. אתה ראית את זה מהחלון יום יום, כמו משה רבינו שרואה את הארץ, ושמה לא תבוא. והדבר הכי לא יפה זה לבוא בחג הסוכות, ליהודי שכל שנה אסף ברוך הוא וברוך שמו טונות של יבול ודולרי, ולקרוא לחג הזה חג האסיף. אתם יודעים למה לחג הזה בשנה השמינית קוראים מועד שנת השמיטה? כי מה באמת קרה לך בשמיטה, אתה מרגיש רק בחג הסוכות של השנה השמינית. אז אתה מסכם לעצמך את מועד שנת השמיטה. מועד שנת השמיטה, שנת השמיטה מתבררת לך מקץ שבע שנים בחג הסוכות. הנה חינבי, באמת הרעיון של הקהל מתאים היה מאוד מאוד להיות בראש השנה. כי מה זה ראש השנה? ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל את הקהל אנחנו דוחים לחג הסוכות. חג הסוכות, אתה פוגש את כל היהודים, וכולם באמת שווים. זה לא פטפוטים על קומוניזם שבהם יש רודן אחד שמסתכן. עכשיו באמת כולם שווים. הקרמלין של המלך זו בימת עץ בעזרה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. את בימת העץ דוחים כדי שהמלך לא יעשה צפוף לאף יהודי בתפילה. ואז המלך עומד על בימת העץ, או יושב, הרמב״ם דן בזה, וקורא את התורה, לא כדי שישמעו במובן הטכני של המילה, אלא כדי שיכוונו לקריאה. שיכוונו כאילו אתה קיבלה מסיני ומפי הגבורה. ועכשיו, אמרנו פעם, בחג האסיף של מוצאי שנת השמיטה, שאין שום דבר לאסוף מהשדה, ואין שום דבר שאפשר לאסוף הביתה, אוספים את כל הנשמות היהודיות שיש בעולם. חג אסיף כזה לא היה כבר שבע שנים. כולם נאספים, כאיש אחד בלב אחד. אבל הפעם, לא עם קולות ולפידים. ולא בהר סיני, שהתקדש על ידי הקדוש ברוך הוא, ועבדה קדושתו אחרי 40 יום. אלא בהר המוריה, במקום אשר יבחר, בבוא כל ישראל לראות את פני השם. בחג הסוכות נאספים כל היהודים והגירים התושבים, כלומר בני אומות העולם שאמורים להיות מושפעים מהם. אגב, אתם יודעים איפה היו בני אומות העולם שהיו אמורים להיות מושפעים מהר המוריה בפעם הראשונה? בעקדת יצחק. המתינו שני נערים עם החמור. ישמעאל ואליעזר. אומר רש"י, לפי חז"ל, ואברהם יורד מן ההר והולך איתם יחדיו אל באר שבע. במעמד הקהל מגיעים כמו בהר סיני ויותר מהר סיני. וכולם נמצאים שם, וכולם פתאום קולטים שהם יחד לגמרי. המגמה עכשיו היא לא להבין. המגמה עכשיו היא להתחבר, חיבור גמור. כולנו מחוברים לא כי מישהו יקהיל אותנו, אלא כי יש לנו את התורה הזאת. בבוא כל ישראל להיראות את פני השם, תקרא את התורה הזאת באוזניהם. נקודה. הקל את העם, האנשים והנשים והטף. קרא את התורה, והתורה היא זו שתקהיל את כולם. לא תקהיל את כולם ואז תגיד, יש לי תוכנית להעל. התוכנית היא א', ב', ג' ובסוף קצת פרקי מוזיקה. קרא את התורה באוזניהם, זה כבר יקהיל את כולם אליך. אבל הם לא מבינים. אתה קורא בלשון הקודש, ויש שם לועזות. לא משנה. זה ייכנס ללבבות. זה יפנים את עצמו, כי אתה תגלה בחג האסיף, בחג הסוכות לכל היהודים, איך התורה הזו שייכת אל כולם, והם שייכים אל הקדוש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא שייך לכל אחת ואחד, טף ונשים ואנשים. כולם נמצאים שם. זה לא יהיה בראש השנה. אז ממליכים את הקדוש ברוך הוא על העולם. זה לא יהיה ביום הכיפורים. זה יהיה בכל המועד של סוכות. יודעים מה זה סוכות? סוכות זה כשכולם נכנסים מתחת לסוכה ונהיים בתוך ציל הדימנותה. נמצאים מתחת לסכך עם הקדוש ברוך הוא. סוכות זה החג שתמיד אנחנו חוזרים לזה. סוכות זה חג מופלא. בין המועדים זה החג היחיד שיכול להיות שאינני יוצא ידי חובה אם אינני מכוון. כמו בהקל. כי כתוב בפסוק, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אותו דין יש בתפילין. למען ידעו. ישנה דעה בהלכה שצריך לכוון, תמיד צריך לכוון במצוות, אבל אם לא כיוון יצא ידי חובה. בסוכות מצד אחד צריך לכוון, כי כתוב למען ידעו דורותיכם. ומצד שני, סוכות זאת המצווה המיוחדת, שאיך מקיימים אותה? בכל צורה שהיא. אדם ישן בתוך הסוכה. הוא לאו דווקא מכוון כל שנייה, לישון, שיעור חזוניש. גם אם יוצא לו לישון, שיעור חזוניש. בלי לכוון. כלומר, אפילו אם הוא מתכוון שלא. הוא ישן, ברוך הוא ברוך שמו החופש. אוהו, מצוות עשה דאורייתא. כל שינה מצוות עשה. סוכות זאת מצווה שבה מתברר שיהודי ומצווה זה דבר אחד. סוכות זאת מצווה שיש דיון בהלכה מתי לברך להישב בסוכה. כשנושמים אוויר, כשנכנסים, כשיושבים, כשישנים, כשאוכלים, כששותים. כל שנייה שאתה בתוך הסוכה, אתה... זה לא ראש השנה. זה לא חג בפני עצמו. זה המועד של סוכות, החג של סוכות. זה השיא של כל הימים האלה, של אלול וראש השנה ויום הכיפורים. כל היהודי נכנס לתוך הסוכה. המצווה והיהודי והכל כתוב, כל האזרח בישראל יישבו בסוכות. ראויים כל ישראל להישב בסוכה אחת. ראויים כל ישראל להישב בסוכה אחת. סוכות זה גם חג שהמצווה שלו היא כל כך מאפיינת. כל כך מאפיינת. אין אפשרות, למרות שאנחנו מנסים לעשות את כל התרגילים, אין בסוכות אפשרות למעמדות. אין. נורא חשוב לנו להראות שהמצע השמורה שלנו היא יותר, לא שזה חשוב, אבל היא יותר יקרה מהמצע השמורה. זה באמת לא חשוב, אבל זה חשוב שידעו את זה. אוי ואבוי, הם לא ידעו שזה לא חשוב, אבל זה חשוב לי. שהמטע השמועה השקעתי ב-2000 זה. האתרוג, מי שרוצה להדר בסוכה ולצים קצת זהב על השכח. הלך, חבל על הזמן. מצוות הסוכה היא שכח שאמור להיות פסולת גורן ויקב. השכח של המלך והשכח של העני בישראל יהיו אותו שכח. גם אם הוא ינסה אחרת. כלומר, אם הוא ינסה אחרת, פסל את השכח. ראיתם מצווה כזו פעם? אין לך אפשרות, למרות שאתם עושים הכל כדי להפוך גם את המצווה הזאת שנקראת סוכה. אתם יודעים למה המצווה הזאת של סוכה היא כל כך מיוחדת? היא נקראת מצווה קלה. כי אין בה חסרון כיס. בכלל לא עולה כלום. עיקר בשוק ארבע מינים, לא חשוב. מצווה סוכות, נעזוב, זו סוגיה לפעם אחרת. אבל המצווה במהות שלה היא שהיא מאפיינת את זה שאין בכלל אפשרות למעמדות במצווה הזאת. אין אפשרות. זה שאצלך יש את הכישות, זה לא מה שעושה את הסוכה. מה שעושה את הסוכה זה הסוכה, זה השכח. השכח חייב להיות אותו שכח. צילתו מרובה מחמתו, שכח פשוט. כל ישראל ראויים להישב בסוכה אחת במובן הכי פשוט. אין הבדל בין יהודי ליהודי. הטף והנשים והאנשים וכולם. והחיבור הוא דרך הלב המשותף שמשתף את כולם. ואתה קשור אל המצווה הזאת בין אם אתה עושה משהו, בין אם אתה ישן. אתה כולך בזה, אז תגידו לנו, אז מה פירוש לכוון? זה שיא הכוונה. זה הכוונה הכי עמוקה בעולם. לכוון ללהיות חלק מוחלט. לכוון בעברית זה להיות מכוון אל המקור. זה לכוון. מכון לשבטך פעלת. אין לך כלום משלך. שום דבר. כל מה שיש לך מכוון כלפי מעלה. ואז המלך הוא זה שמצווה לקרוא את התורה באוזני כל ישראל, וזה מהות החג, שיאו של חג האסיף. וכאשר אין בו שום אסיף, ואז אתה מבין את העומק של חג האסיף של כל שנה. כי הרי מהו חג האסיף של כל שנה? חג האסיף של כל שנה הוא שכאשר אתה אוסף את תבואתך ואת פירותיך, אתה עוזב את ביתך ויוצא אל הסוכה ומכריז קבל עם ועולם שהביטחון שלך הוא לא בפירות וביבול ובקירות, אלא בסוכה. אבל מי יוודא שההצהרה הזאת היא לא סתם מהפה ולחוץ? מי יוכיח שההצהרה הזאת היא באמת? מתי נוכיח שההצהרה הזאת היא לא לשבוע? זה דבר יפה. אתה יוצא מהבית לשבוע, מצטער, פטור, כל כך הרבה פעמים אפשר לחזור. לא כל כך מסובך המצווה הזאת סך הכל. חג האסיף במועד שנת השמיטה מגיעה מצוות הקהל. כל כך יפה מה שאומר האברבנל על שמחת תורה. האברבנל אומר ששמחת תורה זה זכר למעמד הקהל. שמחת תורה זה לא יום קבלת התורה. זה לא ואב סיוון וגם לא יום הכיפורים שבו ניתנה התורה מסיני. הלוחות השניות. שמחת תורה זה גם לא יום של לימוד תורה דווקא. שמחת, מותר ללמוד שם, אבל שמחת התורה עניינה זה שיהודים שמחים עם התורה. מי? אנשים ונשים וטף. אמרנו פעם, בשמחת תורה, בהפוך משבועות, התורה סגורה. זה לא שמחה במה שכתוב. זה שמחה בכוח לרקוד עם התורה. אדם רוקד, מחבק, מחובר. שמחת התורה זה שימו לבבכם לכל הדברים. אני טוען שזה עומק המושג של שמחת תורה. עכשיו מקיימים, קחו את הלב, שימו אותו פה. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. איך? תרקדו עם התורה הזאת. אמר לי פעם מישהו, אני חושב שהזכרתי את זה. יש הכל בעולם. יש בעולם שופטים, יש בעולם שוטרים, יש בעולם חוקים, יש מחוקקים. אבל אמר לי פעם מישהו נכון מאוד. תראו לי מקום בעולם שהאזרח הכי הגון לוקח את ספר החוקים שלו ומחבק אותו, מנשק אותו, רוקד איתו, מלטף אותו. מה האזרח הכי הגון? השופט הכי גבוה. מה פתאום? האמת היא שההיגיון הוא גם נגד זה. מבחינה פילוסופית, המשפט הוא משפט, ואתה פה. ראיתם פעם עם, לוקח את מקסימום הפעמים שכתוב סכל יסכל, ומנשק את זה חזק? ורוקד עם זה. תגידו, נו, לא יודע מה כתוב. לא פר. זה שימו לבבכם לכל הדברים. שימו לבבכם, זה אגב מילה כל כך יפה. תגידו, שימו לבבכם, מה שימו לבבכם? כמה אפשר לשים? מה, אדם יכול לשים את כל הלב? שימו בעברית, זה כל כך טוב. שים גרם בהתחלה. שים 50 גרם. אבל תבדוק אם הלב נכנס לדברים האלה או לא. זאת הבדיקה שאתה צריך לעשות. אז קיבלת את התורה. הלב שם. הרי אתה יכול לשכוח אותה כי זה יסור מלבבך. מה יהיה אז? המלך הוא שליח האל להשמיע את דברי התורה. המלך לא צריך להיות גדול הדור. הוא צריך להיות נציגו של כלל ישראל. והוא בא לגלות שהתורה כמות שהיא, היא הדבר היחיד שבפניו כולם יכולים להיות שווים. וכשבפניו כולם שווים, אז אין מקורבים ששווים מפני שיש להם מעמד שלטוני כזה או אחר או עוד כל מיני דברים. זה לא יכול להתרחש אלא בחג האסיף של מועד שנת השמיטה. כשיש איזה יישור קו, זה לא יכול להתרחש אלא כשרוב ישראל נמצאים ביחד. ואז ההשפעה של זה היא לא עליהם עצמם, אלא על עולם שלם. והרמב״ם לא יביא את זה בהלכות מלך, ולא בהלכות תלמוד תורה, אלא בהלכות חגיגה. כי הרמב״ם ילמד אותנו מהו הרעיון האמיתי של המועד. המועד הוא להיוועד אנחנו והקדוש ברוך הוא יחד. להגיע להתוועדות כזאת שכל ישראל מבועדים, מיועדים, נמצאים ביחד עם זה וכולם עם הקדוש ברוך הוא. זה מועד. ושאין שום דבר שחוצה באמצע. הדבר האחרון, האחרון. משה רבינו מוטרד במצווה הזאת, כמו בסוף דבריו, מדבר אחד. עם איזה דור הוא מדבר? הוא מדבר עם הדור שעומד להיכנס לארץ. נכון? הוא מדבר עם הדור ב, הוא ביומו האחרון, ב-120 שנה אנוכי היום. זה פילי פלאות, זו נקודת הסיום. הוא הרי פונה לדור שעומד להיכנס לארץ. מי זה הדור הזה? מי היו אבותיו של הדור הזה? אבותיו של הדור הזה הם בני דור המדבר, יוצאי מצרים. חשבתם פעם שהדור הזה הוא דור של יתומים. למה הוא דור של יתומים? כי האבות כולם מתו בחטא המרגלים. נכון? כלומר, עומד פה עכשיו דור שאבותיו כולם נהרגו באבון חטא המרגלים. יהושע וכלב נותרו, מי שנשארו בשנה האחרונה שם. למה מתו באבון חטא המרגלים? מה היה חטא המרגלים? אז אני יודע, חטא המרגלים היה, לא נכנסו לארץ. מי היה אחד מן המרגלים שהיה האנטיתזה למרגלים? כלב. הוא היה האנטיתזה של המרגלים. ההפך הגמור של המרגלים. אנחנו מתחברים חזרה לכלב, זה פילי פלאות. המרגלים, למה חטאו? מה, הם היו יהודים קטנים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תיכנסו לארץ. למה הם חטאו? לא יודע. אבל אני יכול לדעת מכלב. כשכלב הרגיש שהמרגלים מושכים לכיוונים אחרים, אתם זוכרים מה הוא עשה? הוא ברח מהם והלך לאן? לחברון. ויבוא עד חברון. כלב אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יזכה להיכנס לארץ ולקבל את חברון. למה? יען אשר מה? מילא את לבבו אחריי. שמעתם? כולו לב, אומרים חז"ל. כלב כולו כולו לב. אתם חושבים שלא היו סברות הגיוניות אצל המרגלים למה לא להיכנס לארץ? אתם רוצים שאני אתן לכם 1,000 סברות דמוגרפיות, טופוגרפיות, טופוגרפיות, יש כל מיני גרפיות שאפשר להסביר? למה לא להיכנס? חסרים הסברים? מזעזעים יותר או מזעזעים פחות? המרגלים היו 10 גדולי ישראל. וכשכלב הרגיש שהשכל פה עובד יותר מדי, הוא הלך לחברון. מה הוא הלך לעשות שם? להשתטח על קברי אבות. לא לבקר, לא לפקוד, לא להתפלל. להשתטח. להשתטח פירושו להיות אחד. וחברון הייתה עיר מאוד מסובכת מבחינה דמוגרפית, טופוגרפית וכו'. כי ושם אחימן, שישי ותלמי, ילידי הענק, וזה פילי פלאות. המרגלים חוזרים ומספרים על ענקים. ודווקא כלב היחיד שהיה בחברון לא ראה אף פעם ענקים. יש לו בעיה בראייה, הוא לא ראה ענקים שם. הוא לא ראה, הוא לא זכר, לא היו ענקים. הוא ראה בחברון, כמו שהוא מספר בספר יהושע, את האדם הגדול בענקים. הוא היה עם אברהם. הוא היה עם יצחק ועם יעקב ועם האמהות הקדושות, עם שרה ורבקה ולאה. הוא לא ראה ענקים. כולו לב. אז הוא היחיד שיכול להמשיך. כי מה שהיה חסר בחטא המרגלים זה מוחלטות של הלב. הדור הזה שעומד עכשיו להיכנס לארץ איבד את אבותיו, כי הם לא הלכו אחרי כלב, אלא אחרי המרגלים. ועכשיו מתחנן משה לדור הבא, אני רוצה שאתם תראו את בניכם, ושבניכם יראו אתכם, ושבניכם ימשיכו אתכם על האדמה, ושזה יימשך הלאה. וכדי שזה יימשך הלאה, אתם יכולים להיות בעלי אינסוף תורה, אבל אם זה לא יהיה הלב כולו, זה לא יעבור לשום מקום. ועל זה אתם צריכים ללמוד עכשיו. איך אומר כלב בעוד 45 שנה כשהוא בא למשה, ליהושע? עוד 45 שנה. בין 85 שנה אנוכי היום. ככוכי אז, ככוכי אתה. למלחמה ולצאת ולבוא. לא ריאלי. הרי 45 שנה בכל זאת עושים משהו. אתה בין 85, אתה כבר לא בין 40. מי שכולו לב זה ריאלי. זה המבחן של כלב. על שני יהודים התורה מספרת שהם היו כאלה. על כלב ועוד יהודי אחד שום דבר לא השפיע עליו. משה רבינו. ב-120 שנה אנוכי היום. לא נס ליחו. לא קהתה עינו ולא נס ליחו. ומשה, שתיאר את כלב יותר מכל הדור, עומד בסוף חייו ומדבר על שימו לבבכם. המצווה האחרונה שהוא מצווה את יהושע, שיצווה את המלך הבא, הוא מטיל אותה על זקני ישראל ועל עם ישראל כולו. מצווה הבאה, האחרונה, כתיבת ספר תורה היא מצווה פרטית לכל אחד. המצווה האחרונה לכולם זה להגיע בחג הסוכות, להתחבר עם כל הלבבות למעמד המופלא הזה של מעמד הכל. פתחנו, ובזה אני עומד, אם זה עניינה של שמחת תורה, זה שופך אור לא רק על מעמד הכל, אלא על כל מקומו של החג המופלא הזה של שמחת תורה. מסיימים את התורה, והשמחה היא לא בשיעור מסוים בתוך התורה. השמחה היא בשמחת התורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה. התורה ציווה לנו משה והוויהי וישור ומלך, המלך של העקל. והמתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. זה החידוש של התורה. זה לא חומר אקדמי מדהים שאין דוגמתו. זה נצח. זה משהו שהלב מחובר אליו, ושום דבר לא יכול להתנתק ממנו. השמחה הזו היא החתימה. לא רק של סוכות, של אלול, בראש השנה, זוכרים מה קרה באלול? בראש חודש אלול עלה משה רבינו להר לקבל את התורה. ביום הכיפורים הוא ירד וקיבל את התורה בהר סיני. אז אנחנו עושים את היום הגדול והקדוש של הצום והסליחה. ממשיכים את סוכות. וכשהעברנו את התורה הזאת להיות של סוכות, של חיים, של כל המציאות, של כל הגוף ושל כל היהודים ביחד, כמו של הדין של סוכות, אפשר להגיע לשמחת תורה, זכר למעמד הכל. אז בעזרת השם נגיע גם למעמד הכל עצמו במהרה בימינו. חג שמח ומבורך לכולם. ניפגש בעזרת השם ביום ראשון אחרי סוכות בשעה 8:00. סליחה שוב על האיחור הגדול היום.